טוב, אז שלום וברכה לכולן וכולם. קיבלתי פה בוכתה של שאלות רציניות, שאלות פמיניסטיות מובהקות. האמת היא זה מאוד קל לי, כלומר אני פשוט צריך להגיד מה אני חושב, זהו. עכשיו, כיוון שאתן כולכן תלמידות חכם, אני התלבטתי אם בכלל צריך לדבר על עניינים שבמהות, דברים שבפסוקי התורה, על מהותנות מול קיומיות, האם יש דבר כזה מהות נשית, מהות גברית וכדומה, או לגשת ישירות אל השאלות המטרידות, כגון מדוע אין איש סוטה ועוד כל מיני דברים כאלה שעלו פה במכתב. ראיתם את המכתב, לא?
כן,
כן, כן, ברור. אולי יש אפילו מי שנסחה אותו.
כולם.
זה תלמידות, זה שאלות של תלמידות. תלמידות שמתקשות עם התלמידות. זה לא אתן ניסחתם את זה, זה בעצם, זה בא מהשטח. אין בעיה, אין בעיה, בסדר. אני רוצה להביא אולי משפט קודם כל מהברית החדשה, אם תרשו לי. פאולוס, המייסד של הנצרות, אמר על עצמו שהוא שואף לזה שלא יהיה אין איש ואין אישה, לא יהודי ולא יווני. זה משפט שלו באגרות. כן, לא יהודי ולא יווני, לא איש ולא אישה. זאת אומרת, לא, היעדר זהות, מחיקת הזאת, הזהות, היררכיה, השונות, זה הבסיס לכל הרעות שבעולם. מידת הדין בעצם, וכיוון שהוא בא לדבר על חסד ואהבה, אז הוא בא לבטל את המחיצות האלה. כי הדין זה מה שמבדיל. דין בכלל זה כינוי להבדלה. אגב, יש דבר מאוד מעניין, יש לציין שגם שבתאי צבי הייתה לו שיחה מאותו סוג עם קבוצת נשים באזמיר, ששם הוא הסביר להם שהגיע הזמן לבטל את ההבדלה בין איש לאישה. מעניין. אני נגד לומר שדבר הוא פסול בגלל שהאומר פסול, אבל בכל זאת זה מעורר אצלנו איזושהי שאלה, כן? כלומר, אם בעצם זה האידיאל הפנימי של תורתו של פאולוס, אז זה בכל זאת אומר שצריך לבחון את הדברים לעומק. ומה זה אומר בדיוק? חשבתי על המשפט הזה של פאולוס בעקבות מאמר ששלחו לי אתמול בלילה, שהתפרסם בעולם קטן השבת. ראיתם אולי?
כן, קראתי.
קראת, נכון? כן. איזה אישה שאני לא מכיר אותה שדיברה על נגד המגמה הפמיניסטית, אבל היא אמרה מאוד, משהו מאוד מעניין. היא אמרה שלפי הבנתה, שלום וברכה, זה בסדר גמור, זה אשמתנו שאין מספיק חנייה. אז היא אמרה שלפי הבנתה המאבק שיש בצהל לשם השירות המשותף הוא לא רק לשם שירות משותף שוויון זכויות, אלא מחיקת הזהויות, כלומר מחיקת ההבדל בין איש לאישה, ושהמטרה הנסתרת מאחורי המגמות האלה, ואפשר להביא ציטוטים של אנשים שמקדמים את זה, זה ביטול ההבדל בין ישראל לעמים, ואז ממילא ביטול הציונות, כי הציונות בתור מעדיפה לאום על פני לאום אחר, היא בעצם השורש של כל הצרות, וזה בעצם רק קצה קצהו של מהלך כולל. זה בעצם מה שנאמר שם. ואז בעקבות המשפט הזה, כלומר בעקבות הכתבה הזאת, אמרתי לעצמי איך אני אפתח את המפגש בינינו. אני חשבתי באמת על הציטוט הזה מהברית החדשה, למי שהגיע רק עכשיו, ציטטתי מהברית החדשה. אוי ווי. בסדר. עכשיו, המשפט הוא משפט של פאולוס שאמר לא איש ולא אישה, לא יהודי ולא יווני. עכשיו, מה שהרב יהודה ליאון אשכנזי התייחס למשפט הזה, והוא אמר כל זמן שיש איש ואישה, אז יש יהודי ויש יווני. זה הבחנה מאוד מעניינת. עכשיו, אני חושב שזה צריך לשמש כבסיס. כל זמן שיש איש ואישה, יש יהודי ויש יווני. כן. עכשיו, מתוך כך אנחנו צריכים לגשת לשאלות שהרבה פעמים עולות, בקומה במובן התיאורטי. יש היום ויכוח גדול בין מהותנות לבין קיומיות. זה מוכר בתר בפילוסופיה הכללית. שיש פילוסופים שמדברים על זה שיש מהות, למשל מהות נשית ומהות גברית, מהות ישראל, מהות העמים, למשל. כן, אגב, זה לא אמור להיות משהו מהותי, אבל זה מפריע לי שהיד שלך מסתירה אותו. כן, בסדר. לא, תעשה מה שאתה רוצה, אתה חופשי. עכשיו, טוב, איך שאתם רוצים. כן, אז יש בפילוסופיה הרבה פעמים מה שנקרא מהותנות, אסנציאליזם בעברית, ויש לעומת זה קיומיות, אקזיסטנציאליזם. היום המהותנות יש לה מעמד גרוע, מי שמדבר בשפה מהותנית פסול, אלא יש קיום. כן, אני מה שאני בגלל מה שאני עושה. זה התחיל מהיידגר וכל מיני אנשים כאלה שהחליטו שהאדם הוא המקור של הזהות שלו על ידי מעשיו. אין מושג למשל של סגולה, במושגים של הרב קוק, סגולה ובחירה, המושג סגולה לא קיים, יש רק המושג בחירה. האמת היא, והרבה פעמים כששומעים ויכוחים בין דתיים שמרניים כמונו לבין אנשים מעבר אחר, אז זה סובב מסביב לשאלות האלה, האם יש מהות נשית, מהות גברית או שלא. האמת היא שאנחנו יכולים לחסוך מאיתנו את הדיון, ואני אגיד לכם למה. בגלל שאפשר לדבר באופן שלישי, לא מהותני ולא קיומי, אלא מה שנקרא פנומנולוגי. ומה הכוונה? אנחנו לא צריכים להצדיק באופן מהותי הבדלה או קיום וכדומה, אנחנו צריכים פשוט להתוודע על המציאות. המציאות היא שלמשל במהלך ההיסטוריה ההנהגה הפוליטית הייתה בעיקר של גברים ולא של נשים. עובדה. עכשיו העובדה הזאת היא צודקת, לא צודקת, האם היא הזיקה או בנתה? מה? היא נבע מהדיכוי, לא משנה, היא עובדה. כלומר, גם הדיכוי הוא תופעה. זאת אומרת, למה נשים לא התמרדו לפני כן? כלומר, בסופו של דבר, כשאנחנו מתבוננים במין האנושי לדורותיו, אנחנו רואים את ההבחנה הזאת. יהיה המנגנון שהביא להבחנה הזאת אשר יהיה. אני חושב שזה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הדברים, הוויכוחים נתקעים בזה. נתקעים באם יש מהות או אין מהות. תעזוב, אין פה מהות, אין פה מהות, אז מה? אבל יש מציאות. אין, ברור. זה, אני חושב, זה... אז יגידו לשנות. אבל גם אם אתה משנה, אז גם זו תופעה. זאת אומרת, אין עדיפות, אם כן, לשוויון המוחלט נשים גברים, לבין הבחנה נשים גברים או דיכוי נשים גברים. בסופו של דבר, אלה הם רק נתונים של המציאות. אתה רוצה לשנות, בבקשה. אני רוצה לשנות בכיוון אחר, למה לא? כלומר, הייתי אומר ככה, האמירה שחייבים שאישה וגבר יהיו אותו הדבר, גם היא אמירה מהותנית. כן? שזו תפיסה מסוימת של מהות האדם. ולכן אני חושב שעדיף לדבר על, על תופעות. וצריך להבין את ערכן של התופעות, איך כל תופעה מסבירה את עצמה. גם נגיד חברה מדכאת, יש לה היגיון פנימי משלה. טוב. כי פשוט אין בעיה, אפשר לדבר על מהות. הבעיה היא ככה, יש פה שתי בעיות. א', שזה עשוי לתקוע את הדיון, שידונו האם יש מהות או אין מהות, במקום לדון בגופו של עניין. ולגופו של עניין הוא מאוד חשוב. כן, מה הצרכים למשל של ילד? למה ילד צריך אמא? למה הוא לא יכול שני אבות? זאת שאלה מהותית, שאיננה קשורה לשאלה האם מי שתספק לו את החום האימהי היא אימא או לא. צריך חום אימהי, אז איך מארגנים את זה? זה הנקודה הראשונה, אני חושב שהיא חשובה. הסיבה השנייה היא בגלל שהמושגים של מהות וקיום הם מושגים פילוסופיים, ולרוב בני אדם אין מושג על מה הם מדברים כשמשתמשים במושג פילוסופי. זה מובן מה שאני אומר, או שאתם בעבר? זה מובן מה שאני אומר? טוב, בסדר. למשל, יש אחד התעקש, התקשר אליי אתמול בערב, התעקש שאני הוכיח לו שיש אלוהים. אמרתי לו שאני לא רוצה. הוא אמר לי למה. אמרתי לו בגלל שהמושג של שכרה של אלוהים הוא מושג כבר בנוי, ואתה לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע אם אתה מבין על מה אתה מדבר. כי אתה נתקע באיזשהו מושג. אני לא רוצה לדבר על המושג הזה. בוא נדבר על דברים אחרים, על ההתגלות, על הנבואה, על המשרל. זה אני יכול לדבר, אבל על מושג מופשב אני לא רוצה לדבר, כי זה תוקע את הדיון. עד כאן מובן? זה לגבי העניין. עכשיו, ברשותכם, אני בקצרה, כיוון שאתם, אני אתר לעצמי שאתם למדתם פרשת בראשית, אנחנו בכל זאת נלמד כמה דברים לגבי מה שנאמר בתורה על הופעת הזוגיות הראשונה. זה גם מאוד מעניין לראות שההגדרות של זכר ונקבה מופיעות על רקע הזוג. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. שם זה מופיע. וגם לפני כן זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת שיש מרכזיות מאוד גדולה, ואני חושב שהנושא הזה יכול להיות נלמד עם הבנות או עם השטח. יש מרכזיות לזוגיות ביהדות. בעוד שבשיטות אחרות, דתות או פילוסופיות אחרות, הזוגיות זה לא דבר חשוב, זה מקרה, כן? זה אחד הצרכים של האדם, בדיוק כמו שאדם צריך לאכול, אז הוא צריך גם לחיות חיי זוגיות ולהביא ילדים, אבל זה צרכים, זה לא משהו מהותי. בעוד שביהדות זה, הייתי אומר, כמעט המרכז של הזהות האנושית, זה העובדה שהוא פרה ורבה, וכפי שמופיע אחר כך בפרק ב' של ספר בראשית, האיש והאישה. על הרקע הזה מוגדרת כמעט לגמרי הזהות האנושית. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה כזה מרכזי הזוגיות ביהדות? בגלל הערכה עצומה לחיים. והתמצית של החיים זה הפוריות. נראה לי שרוב הבעיות בזוגיות בימינו, כולל רווקות מאוחרת, זה בגלל ההוצאה של הפוריות ממרכז החיים. אפשר לראות לזה דוגמה בספר בראשית, פרק ד', ויקח לו למך שתי נשים. למה הוא צריך שתי נשים? עד עכשיו הייתה רק אישה אחת לכל איש, למה הוא צריך שתיים? אז אומר רש"י, כי אישה זה מלא שני תפקידים, להביא ילדים ולהיות יפה. ובעיני אותו דור יש סתירה בין להביא ילדים לבין להיות יפה, ולכן צריך שתי נשים, אחת פוריה, אחת יפה. נכון? זה מה שלמך עשה. ואז אנחנו נמצאים בחברה שבעצם אין לה מרכז, כי לא היופי המרכז ולא הפוריות המרכז, אין התאחדות של האישיות. וזה אחר כך נהיה לדור המבול, כל התוצאות הידועות. למשל היום יש אמירה, לא רק שצריך להיבנות כדי להביא ילד וכדי להתחתן, צריך גם לחשוב הרבה זמן למימוש עצמי וכולי לפני שמביאים ילדים. משום שיש הבנה שאהבת הילדים היא גורם מפריע, היא נטל, זה מסע, במקום להיות הופעת החיים. ואני חושב שזה גם כן מאוד משמעותי. ואני תרצי שאתם בטח חשבתם על הדברים האלה. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על כמה דברים שמהווים את הבסיס של השונות. אל תדאגו, אנחנו ניגע בכל השאלות שהבאתן. לגבי המהות, לא עושה לא המהות, אסור להגיד את המילה מהות, לגבי השונות. השונות בין איש לאישה בתורה, זה מאוד מורכב. בעוד שאצל בעלי חיים התורה מדברת על זכר ונקבה, וזה משותף לחתולים, לזברות ולתולעים. אצל האדם זכר ונקבה זה לא מספיק. יש איזה סיבוך שלם, לא טוב להיות אדם לבדו, צריך להפריד אותו, לחתוך אותו לשניים, ואחר כך שיכירו והם יקראו לעצמם איש אישה, כאילו שההגדרה הראשונה לא מספיקה. ובעקבות כך יש גם חטא, החטא, האישה אשר נתת עמדי, וזה, זה הנחש שעשה לי את זה, מה אתם, זה לא בסדר, כללות, אתם מגורשים. ובסוף היקרא האדם שם אשתו חווה. בעצם זה אומר שיש פה שלוש מערכות יחסים אפשריות בין בני המינים השונים, או זכר ונקבה, או איש ואישה, או אדם וחווה. זה הבחנה של מערכת יחסים הבנויה על הטבע, על השכל או על הנשמה. אם זה טבע, זה זכר ונקבה. בדיוק כמו שבכל מערכות הטבע, הביולוגיות, יש זכר ונקבה. והתורה אינה פוסלת את זה. כלומר, זה לגיטימי. כמו, זה אחד מהתפקודים הביולוגיים של האדם, זה לגיטימי, זה קשה. לעומת זה, אחר כך יש ההכרה של האדם שיש עוד משהו מחוץ לו. לכן הוא קורא לה אישה, היא קוראת לו איש. אם אתם נכנסים לבית ואתם שומעים שבני הזוג קוראים לעצמם איש ואישה, אז אתם כבר מתחילות לחשוב שכדאי אולי לתת להם ייעוץ זוגי, נכון? זאת אומרת, הוא קורא לה אישה, היא קוראת לו איש, אז זאת אומרת שהשכל כבר מכיר בזה שיש עוד משהו מחוץ לו, אבל זה אובייקט, זה חפץ, יש החפצה של בן המין השני או בת המין השני, ובעקבות כך בא החטא. כן, החטא היה נמנע אם היה שיחה כלשהי, דיאלוג ביניהם, אבל לא הייתה שיחה, היא הייתה רק נתינת הפרי. והשלב השלישי, זה יש פה גם ילדים, והשלב השלישי זה כאשר כל אחד מכיר שיש זהות אישית, יש אישיות מחוץ לו, ולכן האדם קורא לה חווה. זה התיקון של חטא אדם הראשון. אז כשבאים לתת ייעוץ לבני זוג, צריך תמיד לראות למשל באיזה מערכת יחסים הם נמצאים ומה הם מצפים גם. כן? למשל, יכול להיות שהאחד רק רוצה להיות זכר והיא רוצה כבר להיות אישה, ואו הוא רוצה להיות אדם והיא לא רוצה להיות חווה. בקיצור, אני עשיתי חשבון, יש 9 אפשרויות של מערכות יחסים. אני זוכר שפעם אחת הגיע אליי זוג, מה היה הוויכוח ביניהם? הוא טוען שיש בעיות ביניהם, והיא טוענת שאין בעיות. זה חידוש, לא? הוא אמר ככה, אנחנו מאז שהתחתנו והבאנו ילדים, אנחנו אוהבים פחות, אז זו בעיה. אז שאלתי אותה, אז למה את אומרת שאין בעיות? היא אמרה, מה, הוא חשב שזה יהיה אותו דבר כמו בהתחלה? כלומר, מבחינתה לא היו ציפיות לשיפור של הזוגיות עם השנים, מבחינתו כן, אז מבחינתו זאת בעיה, מבחינתה זאת לא בעיה, צריך לדעת להבחין את זה. וכאן הייתי רוצה להצביע על 3 הבדלים שלא תמיד שמים לב אליהם בנושא ההבחנה בין איש לאישה כפי שמופיע בתורה. האחד, שהאדם המקורי היה מורכב משני חלקים, לפני הפרדה לשניים. הוא היה עשוי מעצם ובשר. וכאשר האדם התעורר וראה שהוא שניים, אז הוא אמר, זאת הפעם, עצם מעצמי, והוא בשר מבשרי. זאת אומרת, אחד הפך להיות עצם והאחד הפך להיות בשר. מה? מה פתאום? צריך לדעת מי זה הוא, קודם כל, מי זה הוא?
האדם.
הזכר, מה פתאום? אני יכול להגיד משהו? אתם כל הזמן מדברות. נאמר, ויבן, השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם, מי זה האדם? זה שניהם, נכון? נכון? אז הצלע שלקח מן האדם לאישה ויביאה אל האיש, נכון? אבל הפסוק הזה לא קיים, נמצאתי אותו, נכון? אם כתוב ויביאה אל האדם, אז זה לא יכול להיות. הרי אם אמרנו שהאדם זה שניהם, אז איך ויביאה אל האדם? ואם כבר, לפי העברית צריך להגיד ויביאה אליו. מה זה ויביאה? אל האדם. אלא הכוונה שהוא הביא את המצב החדש הזה לשיפוטו של שניהם. האדם זה שניהם. ויומר האדם זה שניהם. זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר להבין את המציאות הזאת. אדם הולך לישון אחד, הוא קם שניים. מי אני? אני חושב שזה נורא מבהיל. וזה מצבים שאפשר להגיע אליהם רק על ידי LSD או משהו כזה. כן, אבל גם אם זה לא צד, גם אם זה זנב או צלע, אבל האדם זה שניהם.
האדם יש לו שני צדדים.
נכון. אז לא משנה גדול קטן, אבל יש פה שני צדדים. ויביאה אל האדם, לא אל האיש. ויאמר האדם, זאת הפעם. מה זה זאת הפעם? אומר רש"י, הפעם הזאת. לא זאת האישה. הפעם הזאת. הפעם הזאת מה קרה? הפכתי להיות בחלקי אצא מעצמי ובחלקי בשר ובשר.
למה אחד ואחד? למה אמרנו לא זאת הפעם עצם עצמי ובשר ובשר?
נכון.
כל אחד מהצדים הוא עצם ובשר.
תראי, יש פה, אני רואה שצריך לעשות פה ציורים. יש אולי חתיכת דף, סליחה שלא הבאתי. הנה, כל הכבוד. יש פה איזה לורד משהו? לא, עת יש לי גם. חשבתי שזה יהיה פשוט יותר בולט, אבל לא נורא. נא להכיר, זה אדם הראשון לפני החיתוך.
זה בשר בעצם פה ובשר בעצם שם.
רגע, בינתיים הוא לא חתוך. עכשיו יש בו שני חלקים, אצל ובשר. עובדה שאחר כך הוא אומר עצם מעצמי, בשר עם בשרי. עכשיו בואו נראה איך אפשר לחתוך את זה. הרי הבעיה היא שהוא צריך להכיר את עצמו, נכון? הרי לא טוב להיות אדם לבדו, הוא לא מסוגל להכיר את עצמו, לכן צריך לחתוך אותו לשניים, על ידי הזוגיות הוא יכיר את עצמו. בואו נבדוק. אפשרות אחת היא לחתוך ככה. אז יש שונות מוחלטת, הם לא מעניינים אחד את השני. אפשרות שנייה, כל אחד חצי בשר חצי עצם, כל אחד דומה לשני לגמרי, אתה לא מוסיף לי כלום. אז זה מה שנקרא אין מעבר, גם אין תנועה. לכן הפתרון הוא אין חנייה. כלומר, זה מה שקורה בכניסה למכון, אחד רובו עצם מיעוטו בשר, רובו בשר מיעוטו עצם. אני עוד לא יודע, אני יודע שזה נקרא עצם, עצם בבשר. זה מה שהתורה אומרת. עכשיו, למי היא קוראת עצם, למי היא קוראת בשר? שתי אפשרויות, או שהיא קוראת בשר לאישה ועצם לאיש, או שהיא קוראת עצם לאישה ובשר לאיש. תחליטו. טוב, אז אני אגיד לכם. מה?
מה את... לא, זה ברור, אני עדיין לא מבינה איך זה בפסוק. פעם עצם מעצמי, בשר מבשרי.
הוא אומר, הנה, אחד מאיתנו נהיה עצם מעצמי, מהאדם המקורי, ואחד נהיה בשר מבשרי, מהאדם המקורי.
מה? אחד מאיתנו אתה
עושה. זאת הפעם. אבל עובדה שהוא נהיה שניים. אז אם הוא נהיה... אז מה יתחדש לפני כן? רגע, אלוהים. אבל אם לפני כן הוא היה עצם ובשר, אז מה יתחדש? רגע, רגע. אז מה השתנה? אז למה זה זאת הפעם? מה היה לפני כן? לפני כן גם היה בשר ועצם.
הפעם זה חובה, אבל הפעם הוא
ראות הזאת. כי את אומרת שזה האיש מדבר.
אז אחד הוא
רובו עצם ומאחור. רגע, אם אני אומר שזה האיש שמדבר, אני אומר זה שניהם. זה כמו בסיפורים מצוירים עם העיגול הזה, עם שני צ'ופצ'קים.
אולי להפך, זאת הפעם עצם העצמי, זה פעם המסורי, בניגוד לכל בעלי החיים, שקודם הוא בעל כל...
נו.
אז הפעם יש מישהו שהוא באמת...
כמוני.
היחס עצם ובשר הוא אותו יחס. עכשיו, ההבדלים יהיו בדברים אחרים.
מה? או, תודה. אני אסדר. כן, יש כלל גדול אגב, זאת אומרת, אני חושב שהבנת נכון, שאת הסוכר שמים אחרי. נכון? למה שמים את הסוכר אחרי? בשביל שהענן הזה, שנעשה כאן, נשקע. הסוכר פשוט מושך איתו את ענן הקפה.
באמת?
כן, כן.
אני חשבתי שצריך לעשות קפה שחור עם מים הכי חותכים. בגלל זה, אתה לא מגידית שם עוד דברים שיקררו אותי.
זה גם נכון, יש גם שיטה כזאת. אבל אני, לא יודע, אני הייתי בישיבת שווה חברון, אמרתי להם את זה, שישימו את הסוכר אחרי, אמרו לי שגם הרב טאו אמר את זה. אפשר להתעכן. טוב, תודה. בקיצור, אני אומר, אם, אז אתם אומרים שזה לעומת החיות, כן? זה לעומת החיות. היה מספיק, מה?
לא הבנתי, אז אחד הוא רובו עצם,
אני מוכן להסביר את זה, אבל אני פשוט עדיין נלחם על הפרשנות שלי. יש פה, היא מחויבת להלאה, ודאי. הרי יותר מזה, הרי כתוב, ויבן השם אלוהים את הצלע שלקח מן אדם לאישה. לא, סליחה, לא, לפני כן, ויקח אחד מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. אם אני גונב עם מישהו משהו ואני רוצה לפצות אותו, אני נותן לו קצת ממה שלקחתי. אם מה שלקחתי ממנו זה בשר ועצם,
או
מהטיפה, מה?
מהטיפה, זה היה טוב בבשר.
זאת אומרת, אבל מה הוא יחזיר? בשר, לא עצם. זאת אומרת שמה, מה נגנב מן האיש השוכב? בשר. כי הוא יחזיר. כן, לקחתי ממישהו $1,000, החזרתי לו $10, כן, לא שקלים. אז זאת אומרת,
מה?
הפיצוי. כן, ויסגור בשר, תחתנה, במקומה, תחתנה זה במקומה. במקום מה שהוא לקח, נתן בשר. זאת אומרת שהוא היה רובו עצם, והיא מיעוטה בשר. והיא רובה בשר, והיא מיעוטה עצם. פשוט, הוא מיעוטה עצם. עכשיו, זה אומר דבר מאוד מעניין. א', שהם דומים, ב', שהם שונים. ולכן, יש משיכה של האחד אל השני, כל אחד משלים את הזהות שלו דרך השני. זאת אומרת, הוא מגלה את הדרכה, את האישה שבו, והיא מגלה דרכו את האיש שבה. עכשיו, זה הבדל מאוד מעניין, כי למה למה משמשים עצמות? למבנה. נכון? זה מה שקוראים גבריות, זה הכוונה יציבות מבנית. ולמה משמש הבשר? חוויה. לא, חוויה. זאת אומרת, החווייתיות, הרגישות הנשית המיוחדת וכו', לא הייתי אומר שכל ורגש, הייתי אומר מבניות וחווייתיות. זה בעצם ההבחנה הראשונה שאנחנו רואים כאן. והיא קודמת לכל דיון ביניהם אפילו. אחר כך יש עוד משהו. אני רוצה להוסיף עוד משהו בזה. עדיין שייך לאותו הנושא. לפי התיאור של התורה, החלק שנהיה אחר כך לאישה היה בתנועה, והחלק שנהיה לאיש נשאר במקום. נכון? עוד מאפיין, אם כן, של ההבחנה בין נשיות לגבריות, התנועה, הדינמיות, לעומת הסטטיות. איפה הציר שלי להסתובב זה דבר נורא. נכון? אומרים שהאדמה שלנו סובבת סביב ציירה. איפה הציר שלי להסתובב זה דבר נורא. נכון? לא בת 16, לא כל כך יפה ולא בת 16, אבל יודעת משהו על העולם הזה. זה שיר. זה ריטה? כן, טוב. אז זה כזה הבחנה ראשונה. הבחנה שנייה, שאנחנו מוצאים אותן כבר בדברי חז"ל, אבל על יסוד הפסוק ויבן. ויבן השם אלוהים את האישה, את הצלע אשר לקח מן אדם לאישה, בינה יתרה נתן באישה. מצד שני, נשים דעתן קלה. זאת אומרת שיש יתרון לאיש בדעת ולאישה בבינה. וחז"ל אמרו במסכת אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. למור שצריך להתחתן לפי זה. עכשיו, מעניין שהדעת והבינה אינם שייכות בכלל לרמה אינטלקטואלית, מה שכך חוכמה. בחוכמה מצאנו שוויון מוחלט בתנ"ך בין נשים לגברים. נשים נקראות חכמות, גברים נקראים חכמים. לא מצאנו בזה הבחנה. אבל דעת ובינה, יש בזה הבדל בין נשים לגברים, ואם כן יש איזו הזדקקות של האחד אל השני, שבא לידי ביטוי בין היתר בהבדלי התמצאות במרחב. ואני רוצה פה להגיד מה, יש תחרויות בינלאומיות לשחמט, נכון? יש שחמט גברים, שחמט נשים. למה? למה? הרי אם מדובר באתלטיקה, אפשר להבין, יש הבדל פיזי, אבל אם מדובר ב... או אם מדובר בהתעמלות ספורטיבית וכו', אז... אבל אם מדובר בשחמט, מה פה המאמץ הפיזי? אלא שהמשחק השחמט הוא משחק של התמצאות במרחב, ואופי ההתמצאות במרחב אצל נשים של גברים הוא שונה, נכון? לאיש אומרים תפנה בפנייה השנייה שמאלה, עוד פעם אחת ימינה, בכיכר שמאלה, נכון? עכשיו אצל מי יגידו יש שם גן ילדים, אתה תראה שם אחר כך מקולת, ויש סדרה שבה אתה תראה בונגביליות, ובקצה אחרי הקיוסק זה מכון מי, נכון? זה תיאור נשי. עכשיו, מאחר ויש קצת איש בכל אישה וקצת אישה בכל איש, לכן הפרופורציות יכולות להשתנות, ולכן יכול להיות גבר שיחוש נשיות ואישה שתחוש גבריות. אבל בבסיס, מה אנחנו אומרים, בסטטיסטיקה, זה האופן שבו זה מתחלק. עוד הבחנה שלישית, והיא נראית לי חשובה, חשובה במיוחד לאור השאלות גם שאלות אחר כך. אנחנו יודעים ש בכללה, כללת האדם אחרי החטא, לגבי האיש נאמר בזה התפך תאכל לחם, כלומר יש קושי בפרנסה, קוץ ודרדת תצמיח לך. לגבי האישה כתוב הרבה הרבה עצבונך ורעונך בעצב תלדי בנים וכו'. אחר כך בגירוש כתוב ויגרש את האדם וישלחו מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. מה זה, מה התוספת הזאת לעבוד את האדמה אשר לוקח משם? כדי לממש את הכללה שלו, נכון? וזה צריך להיות כתוב וללדת, נכון? מה? לא משנה, גם הוא עבד את האדמה קודם, אלא העניין הוא אם זרקו אותו כדי לעבוד את האדמה ובזה הוא מתממשת, זה המקום שבו הוא יכול לממש את כללתו, היה צריך להגיד גם שגרשו אותה כדי שהיא תוכל לממש את כללתה, נכון? זה לא כתוב. מזה יש לדייק דבר מאוד חשוב, והוא שהוא גורש והיא לא, הוא גורש והיא לא. עכשיו, למה הוא גורש והיא לא? כי הוא חטא והיא לא, נכון? מה הוא חטא? הוא אכל מן העץ, נכון? וזה היה חטא, כתוב מעץ הדעת לא תאכל ממנו. מה? היא החטיאה, היא החטיאה, אבל היא אכלה מן הפרי, הפרי לא נאסר, העץ נאסר. אז ואם תסתכלו בפסוקים, לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפרטים של הפסוקים, אבל זה מדויק, רואים שהוא אוכל מן העץ והיא אוכלת מן הפרי. זאת אומרת שהיא לא חטאה, הוא חטא. מה? ותיתן גם לאישה אימה, והיא לא כתוב מה היא נתנה. ואז הוא אומר, נתנה לי מן העץ. ידע? אז זאת אומרת שלכן היא לא גורשה, אבל בכל זאת היא החטיאה. אז לכן היא פה. אבל למה היא פה? בגרמה. כלומר, למה יש נשים בעולם הזה? כי הגברים פה. אבל זאת אומרת שהוא מגורש באופן ישיר, היא מגורשת באופן עקיף. שניהם גורשו בסופו של דבר. אבל היא הגיעה לכאן, אפשר לומר, כמעט בישהי חיפשה את השידוך. זאת אומרת, היא הגיעה לכאן לא בגלל שגרשו אותה, אלא בגלל שהיא גרמה. אז גם היא מגורשת בגרמה.
מה ההבדל בין האכילה מהעץ והאכילה
מהפרי? זה בכלל אותו דבר. העץ הוא אמצעי והפרי הוא מטרה. לאכול מהמטרה זה מצוין. צריך מטרה בחיים, לא? אגב, זה גם בא לידי ביטוי בזוגיות הטכנית. זאת אומרת שהוא הגורם, הוא רק אמצעי, והיא המטרה. היא מגדלת את העובר. כן? אז היא הפרי. עכשיו, היה אפשר להרחיב בזה יותר בתחומים שייכים למיניות וזה, אבל זה לא מעניין אותנו כעת. אני רק רוצה להגיד פה איזו הבחנה שהיא גורשה בגרמה. יוצא לפי זה שזה מסביר את השייכות העקרונית של נשים לעדניות, לגן עדן, בעוד שהגברים שייכים באופן טבעי לעולם הזה. יש מנהג אצל אחינו האשכנזים שכאשר נולד בן, בליל שבת עושים שולם זוכר, זה בא מהעברית שלום זכר. עכשיו, למה עושים את הסעודה הזאת? הרי אוכלים שם מה שקרה ארווס, כלומר מאכלים עגולים, שזה מאכלים של אבלים. למה? כי זה כמין סעודת הבראה לנשמה, לנחם אותה על זה שהגיע מגן עדן לעולם התחתון. עולה השאלה, אז אם ככה, למה לא עושים את זה לאישה? למקבה שנולדה. כי היא באמת לא ירדה. הוא פה, היא לא ממש מפה. יוצא לפי זה, וזה טוב לשבע ברכות, כשאיש ואישה מתחתנים, בעצם זה גן עדן ועולם הזה שמתחברים זה לזה. עכשיו זה מסביר גם את התחושה של אי שייכות לעולם הזה שיש לנשים. וזה רוחניות יתרה, וכאן אני רוצה כאן להיכנס לשאלות שנוגעות לתסכול הקיומי של האדם. מפורסם, יש הרבה בספרות שמדברים על האדם כיצור מתוסכל. יש הרבה התחושת הבדידות וכדומה. ואנחנו רואים שהתסכול הקיומי מתואר בספרות יותר על ידי מחברות מאשר על ידי מחברים. יש יותר נשים שדיברו על זה מאשר גברים שדיברו על זה. ואפשר להבין שהאישה חשה שבעולם הזה היא לא במקומה. יש נוסטלגיה רוחנית של שייכות לעולם אחר. בעוד שהאדם, האיש, זה נכון, הוא חש שייכות כמעט טבעית אל העולם הזה. ולכן האומללות מצויה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. כאן אני רוצה קצת להרחיב. כי הוא צריך, כי זה מה שאין לו. אני אסביר את זה. העולם הזה, אני רוצה אולי להזכיר לכם, יש לנו שני עולמות. האחד עולם שלם, והשני עולם חסר. איזה מהם הוא השלם? העולם הבא, נכון? עולם הבא. עולם הבא, עולם שלם. העולם הזה, עולם חסר. לא יכול להגיד חסר, נכון? זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. אז אנחנו נמחק את המילה הזאת, אנחנו נכתוב במקום זה משתלם. בסדר? עכשיו, איפה אישיות שלמה מרגישה טוב? בעולם כזה או בעולם כזה? שלם מרגיש טוב בעולם שלם. לכן נשים מרגישות מצוין בעולם הבא, והאישה מרגישה רע בעולם הזה. מה שאין כן האיש מפני חסרונו מרגיש מצוין, כי הוא משתלם גם כן. זאת אומרת, הביטוי שלו עשני אישה הוא ביטוי מראה קצת משונה. אני הייתי אומר שעשני איש נכון, שלמות והשתלמות כאחד. עכשיו אגב, יש איזה, ברב שלמה קרליבך יש אמירה מעניינת, הוא אומר שאם אישה עושה טעות, מה בעלה צריך להגיד לה? לא, תודה רבה שעשית טעות. כי אם לא היית עושה טעות, היית מלאך, ואז היית בשמיים ולא היינו מתחתנים. עכשיו, צריך להבין, הביטוי שלא עשה לי אישה. יכול היה צריך להגיד שאתה לי איש, אם אתה כזה מבסוט שאתה לא אישה, תגיד, זה יותר מבסוט שאתה איש, נכון? אבל כנראה שאיש זאת לא מעלה. כלומר, איש לעומת אישה זאת לא מעלה במובן הזה שהוא צריך להשתלם, הוא חסר. אבל הוא יכול להיות שמח שהוא לא אישה, כי להיות אישה בעולם הזה זה גיהנום. מובן? עכשיו, כל זה, אגב, חז"ל אמרו את כל מה שאמרתי במשפט אחד. יותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא. כלומר, זה לא סימטרי. יש יותר השתוקקות אל הזוגיות אצל נשים מאשר אצל גברים. לא שהיצר הוא לא אותו יצר, אבל מבחינת בניית בית, זה משמען צריך את זה, אומר לעצמו האיש, ולעומת זה האישה מרגישה שבעולם הזה בלי זה, זה חסר מאוד.
למה זה קשור?
זה
הפוך.
לא, אני המתוסכלת, אז תספק לי את התסכול שלי.
היא לא תקבל,
נכון, לעולם היא לא תקבל.
צריכה להישאר לבד.
לא, בעולם הזה להיות לבד כשאתה שלם זה נורא. אז לפחות מישהו,
אם דרק לא שלם זה עוד יותר נורא.
נכון, אין פתרון אמיתי. כלומר, הזוגיות יוצרת משהו בלתי אפשרי.
אז למה היא רוצה להינשא יותר?
אז לכן הפתרון נמצא רק בנצח, זאת אומרת, והיו לבשר אחד, אומר רש"י, הוולד. זאת אומרת, בסופו של דבר ההתמזגות של הזהויות לא תהיה. אבל דרך המפגש ביניהם יש משהו שנבנה. יכול להיות הזוג.
לא,
מה? נכון, אבל זה, אבל זה, 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 זה השתתפות בהתקדמות של ההיסטוריה. כלומר, הולכים לקראת העולם השלם. למה יש תולדות בכלל? למה יש דורות אחרי דורות? סתם ככה, או שרוצים להגיע למשהו? רוצים בסוף להגיע למשהו. רוצים להגיע לאדם השלם. רוצים לתקן את העולם. רק מה, יודעים שזה לוקח הרבה זמן, לוקח אלפי שנים. מה, זה קשה מה שאני אומר? זה מזעזע, לא יודע, אתם יכולות להתנגד, אני פה בשביל.
לא עושה למה שאתה
משותפת.
לא עושה למה שאתה
משותפת. יכולה להתחלת מנותק את העולם הזה, אבל לא, אז זה גם אפשרי. לכן באמת היא לא חייבת בקריה וריביה. כלומר, יש מצב של נשים שבאמת, זה באמת מאוד מוזר. ההלכה חייבה את האיש להביא ילדים, את האישה לא, והוא לא יכול להביא ילדים בלי אישה. יש איזה משהו לא פייר פה, נכון? נראה לי. מה שאני רוצה לומר, זה שהסיפור של איש ואישה הוא לא סיפור הרמוני. הוא לא סיפור קל. נכון? וזה בגלל שאנחנו לא, בגלל שאנחנו לא בעולם נורמלי. אנחנו לא בעולם נורמלי. זה צריך להיות מודע לזה. עכשיו צריך להבין שהאי נורמליות של העולם, בין היתר, זה התסכול הקיומי הזה. טוב. יש חוסר נחת, נכון, אבל זה יותר העבודה שלו מאשר העבודה שלה. כלומר, היא דווקא משדרת, היא משדרת את היציבות, מה העולם יכול להיות, כן, מה העולם השלם, זה הקרנה. זה בהקשר הזה לקרוא לכם קטע קטן במהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג זה דרוש על התורה. לא כל כך לומדים את זה, אז לכן לא כל כך מפורסם, אבל זה מודפס בסוף באר הגולה ברוב ההוצאות. זה דרשה שהוא נתן בשבועות, בליל שבועות בבית הכנסת שלו. לא יודע איך הוא הספיק הלילה, כנראה לא מספיק להגיד כל מה שהוא רצה לומר, אבל אני אעשה, זה כתוב. וכאן הוא מפרש את פרשת מתן תורה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, תגד לבית יעקב אלו אנשים, לבני ישראל אלו האנשים. הוא אומר לנשים בלשון רכה, לגברים בלשון קשה, להורות כי באולי יאמרו הנשים, אין לנו שכר בלימוד תורה בשאינם לומדות אותה, ואיך יהיה להם חלק בשכרה, ועל ידי כך אולי ימנעו את בעליהם מלקבלה. כלומר, כיוון שאנחנו לא שייכות לזה, אז אתם גם כן לא תקבלו, כאשר אין להם תועלת בזה. לכך אמר כותומר לנשים בלשון רכה, רצה לומר עד רבה ששכרה מרבה מאוד יותר משל הנשים, ולכן מקדים הנשים תחילה, כי דעיתה בברכות, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר נשים שעננות. אמר לו רב לרבי חייה, נשים במה זכיין, כלומר איך הם זוכות, בקרויה ביניו לבי כנישתאו ואתנויה גבראו לבי רבנן, ותן גבראו הדעתם ברבנן. כלומר זה שהם מוליכות את הילד לבית הספר, מחכות שהבעל יבוא וכו'. עכשיו, זה דברי רבי, רב, מה שאומר רבי חייה, זה לכאורה סותר את מה שנאמר לפני כן, אנחנו מיד נראה למה. הנה מבואר נגלה, כי יש לשואל, יש לשאול, למה ועל מה גדולה ההבטחה שהבטיח לנשים? ואם שכר אנשים גדול בשביל שמסייעים לבניהם ולבעליהם ולתורה, כן, כפי שרגילים להסביר, את מסייעת, אז יש לך שכר. אומר המהר"ל, זה הסבר לא טוב. למה זה הסבר לא טוב? כל שכן היה ראוי להיות יותר גדול שכר אנשים הלומדים אותה. כלומר, אם כל העניין של האישה זה שהיא מסייעת, אז ברור שהשכר היותר גדול זה לה מקבל הסיוע למי שעושה את הדבר. לכן אומר המהר"ל, זה לא יכול להיות ההסבר. אמנם יש לך להבין זה ממה שאמר הכתוב שהביא נשים שעננות, כי האיש במה שהוא גבר איננו בעל שענן והשקט מצד התגברותו והתפעלו, וכן אינם מוכנים גם כן כל כך אל השענן והמנוחה, הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו. כלומר, גברים הם לא שקטים, לא שקטים, אבל הנשים ראויות ומוכנות לה מצד עצמן, שאינן בנות פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתם. לפיכך גדולה ההבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא יותר מן האנשים מצד השענן ושלווה אשר הם מה מוכנים לו, כי זהו חלק הנשים ראויות לזה ביותר.
שענן זה העתיד,
כן,
זה לא שעננות בעולם,
לא, הן מתוסכלות מזה שהן שלמות. זאת אומרת, כלומר, אדם ש... נגיד, יש אנשים שהם כאלה אפתיים ביחס לעולם, שום דבר לא מזיז להם. אז הם רואים כל העולם פגוע מדברים, והם כועסים, וזה אומר, אז מה אני עושה פה? מה אני עושה בעולם שבו אנשים לא מבינים את הנירוונה וכו'. כן? זה ה... לכן הוא מוסיף כאן, אז מה זה הסיפור הזה שמחכות לבעליהם? הוא אומר, במעט סיוע שמסייעים לתורה, שכרם גדול מאוד, כאשר הם מוכנים אל השענן, וכל המוכן לדבר מה, בנקל ישיגו מצד תכונתו. אבל האנשים צריכים מצד זה שיהיו עמילים ותורחים. בתורה, מבלי מנוח, לילה ויום. וזהו גופו, ותגד בבני ישראל דברים הקשים כגידים. הוא העמל הגדול הזה. אמנם לנשים בלשון רכה, כי אינם צריכים כל כך. ואף על פי כן הם ראויים לשכר יותר גדול, על שלזה גם כן הקדימן הכתוב לאנשים כאמור. בסדר? כלומר, זה קטע לא כל כך מפורסם במערל, המערל מפורסם בתור לא סימפטי לנשים וכו'. אבל כאן הוא אומר משהו שהוא במהות נוגע. נכון, נכון. עכשיו, כיוון שהם גם בני אדם, כיוון שהם בני אדם, אז גם הן צריכות להתאמץ. ברור?
זאת אומרת, זוכות
כן, יותר בקלות. אני שאלתי את תמרוס, תמרוס פמיניסטית, חבל על הזמן.
אם התסכול
זה לא, אנחנו לא רק שם תסכול, לא, נדבר, כשכותבים כבר על תסכול קיומי, מוצאים את זה יותר אצל נשים מאשר אצל גבר.
היה פער בין המקום של...
האידיאלי. כן, בין המציאות, אני חושב. כן, שזה... רגע, רגע, זה שהאדם באופן כללי לא מרוצה ממצבו, לפי היהדות, אני חושב שזה ערך. כן? כלומר, אברהם אבינו התחיל לחפש. כן? כל הסיפור שלו מתחיל מחיפוש. הוא לא מרוצה. אם הוא מרוצה, לא היה מחפש כלום. נכון. אז זה ברור שלחפש ולרצות שינוי, זה דבר טוב. כל מי שרוצה שינוי מתוסכל מזה שזה לא מתרחש. זה בטוח. השאלה היא, עכשיו, אפשר שאדם גם ישלים או יהיה מבסוט מעצמו, וזה יכול להיות. רק צריך לדעת את הסכנה שיש גם בעמדה הזאת.
הוא לא
נאמר
בתוכחה
נשים
שאני לא משמעת.
כן, אבל זה לא משנה. שם, כי זה בהקשר של תוכחה. כן, זה בהקשר של תוכחה. אבל עצם זה שאפשר לומר על נשים שענות ולא נאמר על הגברים הדבר הזה, לפי המערל זה אומר שיש פה איזה מהות שעננה. כן. למה דיברנו על זה? כן.
תמרוס.
תמרוס, כן, אז נזכרתי, כן. הוא, הכל הכבוד. שאלתי, הייתי באיזה פורום שם דיברו על פמיניזם דתי. אז דיברו על זה הרבה. הייתה שמה מישהי שדיברה במשך, שעה וחצי, הייתה צריכה להסביר את העמדה שלה, פמיניסטית. ואז שאלתי אותה, האם את יכולה להגדיר מה זה פמיניזם? ביקשתי. או פמיניזם דתי, לא זוכר מה שאלתי בדיוק. והיא נתקעה, היא לא יודע מה להגיד. אז תמרוס שהייתה שם, הצילה אותה ואמרה, זה אומר גם שנשים הם גם כן בני אדם. טוב, עד כאן ההגדרה. טוב, זה אני ידעתי. בסדר, לא, אבל למה זה חשוב הדבר הזה? אני חושב שזה אומר משהו עמוק. לא, לא, לא. אני חושב שזה הנקודה שאנחנו דיברנו כאן. הפמיניסטית הקיצונית, היא פמיניסטית קיצונית, צריך לדעת את זה, הפמיניסטית הקיצונית רוצה להרגיש את מה שהאיש מרגיש, שהעולם צריך תיקון, ולכן צריך להיות שותף לתיקון שלו. לכן אני פה מעלה ניצוץ מתוך תמרוס, בכל זאת משהו. טוב, עכשיו אז זו השאלה היא, מה קורה בדורנו? הרי השאלה שעולה, שבימינו הנושא הזה פתאום עלה כמו צונמי ממש. זאת אומרת, תמיד היו במשך הדורות תביעות מהסוג הזה, וגם מצאנו נשים בתפקידים שבדרך כלל היו של גברים, אבל בדור הזה פתאום זה תפס מאוד, וזה לא סתם. כן, הרב קוק אומר ש... כן, אבל ולמה לפני כן לא רצו?
כן? בדור של גאו?
אולי זה קשור לזה. למשל, אנחנו רואים בספר בראשית, ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. ויהי כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם. מה, ולפניכם לא היו בנות? כן? זה, זה דבר מתמיע מאוד. מה פתאום אתה עכשיו מגלה שיש בנות? אלא כנראה שבאמת גילו. כלומר, הסימת, כנראה, היופי הנשי במרכז, וזה מה שכתוב שם, בנות האדם, כי, טובות הנה. טובות, הכוונה יפות. והחברה שמעמידה את ה, את ה, את הנשיות כמרכז ההתעניינות שלה, וזה מנצוי, משל, באידיאל של הבלונדינית עם העיניים הכחולות של, של הזמן החדש, זה חברה שאיבדה את האיכותיות. היא פונה אך ורק אל הכמותיות. וזה מה שכתוב, כאשר החל האדם, לרוב. לרוב זה פירו ורבו. אבל איפה הפירו? יש רק ריבוי. כלומר, אתה מודד דברים בכמות ולא באיכות. כן. אז לכן, אני רוצה גם להתייחס לשאלה, מאיפה, איך זה הגיע בימינו. זה לא סתם. כן? מה את אומרת? אני לא יודע מה הרב קוק אומר על זה. אמרתי שהרב קוק אומר שכשיש תנועה גדולה מבחינה רעיונית, היא לא מקרית. זה מה שזה אומר. כלומר, אי אפשר להגיד, זה סתם איזה טעות או איזה סטייה או איזה שטות. דבר שמקיף המונים רבים הוא משמעותי. ולכן צריך לראות, לא, איך אנחנו מתגוננים מפני זה, שזאת עמדה של מפסידן מראש, אלא מה המשמעות, מה הקדוש הוא רוצה לומר לנו בזה. טוב. עכשיו, אני רוצה קצת להתייחס להשלכות של ה... מכיוון שנגענו בזה, נגע בזה כבר עכשיו. יש לפי תורת הקבלה, יש מה שנקרא, טוב, מכירות עשר ספירות, כן? כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. לפי הארי יש, על פי הזוהר, הרבה פרצופים, והפרצופים עשויים מ-10 ספירות, קבוצות של 10 ספירות. אני חושב שהמושגים האלה ידועים. בסדר? עכשיו, יש, הפרצוף היותר נעלם נקרא עתיק, עתיק יומין. אומר הארי, זה פרצוף ללא מלכות. ללא מלכות. יש רק 9 ספירות שם. העשירית, המלכות, לא מופיעה. אבל, באחרית הימים היא עתידה להופיע, והיא תעמוד בראש. בבחינת אשת חיל, עטרת בעלה. עכשיו, כיוון שאנחנו באחרית הימים, וכל פעם שיש סופי תרבות, צריך להבין את זה, יש עלייה של הממד הנשי, ולכן יש מרכיב גאולי, נשי בכל תהליך של גאולה, למשל בספר זרובבל, מדרש לא כל כך ידוע. יש אישה שבאה יחד עם המשיח, ושמה חפציבה, ותמיד כשיש תהליכי גאולה, כן, בזכות נשים צדקניות, נגאלו. זאת אומרת, כל פעם שיש אחרית, יש אישה שמופיעה. והאישה הופכת להיות מרכזית, מגילת אסתר, יהודית וכדומה. ולכן, כיוון שאנחנו בדור שיש תביעה של השלמת הבריאה, אז יש גם עלייה של הממד הנשי, שהוא הנדחק אל הפינה במשך הדורות, ולכן הוא תובע את הופעתו. לפי הרב קוק זה כלול במגמה יותר כוללת, עליית הקדושה שבטבע. במשך כל הדורות הכרנו את הקדושה שמעל הטבע. במהלך הגאולה אנחנו מכירים את הקדושה שבתוך הטבע. הקדושה שבתוך הטבע לא טופלה במשך הדורות, ובאחרית הימים היא תובעת את אלבונה, ואז היא שולחת את שליחיה. איך היא עושה את זה? מי הם השליחים של הקדושה שבטבע? החילונים. החילונים. החילונות, או החוצפה דיקבטה דמשיכה, היא הביטוי לתביעה הזאת שבאה מן הצד הגנוז שעוד לא הופיע, והוא שולח את שלוחיו. אומר הרב קוק, זאת התביעה לנורמליות של החיים, דבר שהקודש לכאורה מתנגד לו. הייתי בכנס שבו היה א' ב' יהושע, דיבר בזכות הנורמליות, והיה שם איזה אחד דתי שדיבר בגנות הנורמליות. זאת אומרת, וזה בדיוק המאבק. להיות נורמלי זה חילוני לפי שיטתו, כן. יש לו ספר שלם על זה, בזכות הנורמליות. הוא מסביר שצריך להיות נורמלי. מה זה נורמלי? כלומר חילוני. ואז הוא הצביע עליי, הוא הצביע, ישבתי לידו, הוא הצביע עליי, הוא אמר, הוא לא נורמלי. למה? הוא רוצה לתקן את העולם. מה פתאום? שיהיה חילוני וזהו. מה? טוב, עכשיו, למה דיברנו על זה? כן. אז יש איזו התעוררות של כוחות שנדחקו בהחלט לפינה, והם בבחינת מה שהמקובלים מכנים בשם אור מקיף. אור מקיף זה האור, אני פה משתמש במושגים של הקבלה, שלא נכנס לכלים, נשאר בחוץ. לפי הקבלה הוא יותר גדול. הוא יותר גדול ויותר סמוי. זאת אומרת, מהלכי ההיסטוריה בנויים באופן כזה, שמה שפועל באופן גלוי זה האור הפנימי, ומה שפועל באופן סמוי זה האור המקיף, והוא עיקר הפעולה. עכשיו, אם אנחנו מבינים שאנשים שייכות יותר אל האור המקיף, מובן מה שאומרים הצרפתים, חפשו את האישה. זאת אומרת, יש תהליך, באופן גלוי על פני השטח הוא בוצע על ידי גברים, אבל הוא באופן סמוי בוצע על ידי נשים. זה מסביר את דברי המהר"ל הנפלאים, מדוע אישה פסולה לעדות. יודעים מה המהר"ל אומר? למה אישה פסולה לעדות? מפחדות לענות? מה? המהר"ל לא מכיר את המילה הזאת.
לא, אני מסתכל
מהר"ל. לא יודעים מה המהר"ל אמר. בסדר, אפשר להגיד שלא יודעים. המהר"ל אומר דבר מעניין. הוא אומר, עדות זה להגיד מה המציאות. יותר מזה, העדות יוצרת מציאות. לכן, האישה אינה מעידה כי אינה עיקר המציאות. ככה הוא אומר. מה הוא התכוון להגיד אינה עיקר המציאות? היא פועלת בהיקף. בגלוי זה לא הוא, זה לא היא. בגלוי זה הוא. בנסתר זה היא. ולכן, כיוון שהעדות באה להחשיף דבר, להביא אותו אל המציאות, לכן מי שמנהל את ענייני העולם, דיינו הגברים, הם אלה שמעידים. כן? אז זה לא עניין ערכי בכלל, לפי המהר"ל. זה לא שאתה מאמין לו יותר ולא אתה לא מאמין וכדומה. כן. עכשיו, אני רוצה להתייחס למספר הלכות שקשורות לזה. יש... כן. נכון, 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 נכון. זה דפקטו. אז אני רוצה להסביר משהו לגבי הלכות בכלל. איך ההלכה בנויה? כל ההלכה בנויה מהלכה ומעשה. ובדרך כלל ההלכה סותרת את המעשה. אני אביא לכם דוגמה. האם מצילים גוי בשבת? יש לי שאלה אחרת. האם מצילים גוי ביום חול? אז לפי ההלכה, אסור להציל גוי, אסור להציל גוי ביום חול ובשבת. זה אסור. אתה תציל אותו? שימות, מה זאת אומרת? עובד עבודה זרה, אכפת לנו ממנו. אתה רוצה עוד להציל אותו? לא מעלים ולא מורידים. לא מעלים, הכוונה שלא מצילים אותו. הלכה למעשה, מצילים גוי בשבת וביום חול. עכשיו, למה ההבחנה הזאת, שזה אפשר לפלפל, מי כאן עוד עודה חדשה? עובדה, מציאותית, מצילים גוי. בשבת. מחללים שבת ביום הכיפורים בשביל להציל את הגוי. זה הלכה, למעשה, כל גדולי הפוסקים בדור הזה אומרים ככה. לא תמיד אמרו ככה, אבל הלכה למעשה, היום כולם אומרים ככה. והשאלה היא, מה זה אומר? זה אומר שההלכה יש לה עקרונות גדולים ומציאות הפוכה. למשל, בואו ניקח דוגמה. אסור לאישה להעיד. הלכה למעשה, מה עושה בית דין היום? נקבל עדות אישה. כי מה שחשוב זה לומר שהיא פסולה לעדות. אחר כך בואו נקבל אותה. ברור? ודאי, הרי זה כתוב ברמה. הרמה כותב שאם יש ריב בעזרת אנשים והלכו מכות על מקומות ישיבה, הלכו על מקום. אחרי זה מגיע לבית הדין. מה עושה בית הדין? איך ידע את ההלכה? איך ידע מה קרה? שאלת אנשים. זאת אומרת, וזה כתוב ברמה, זה לא מהדור האחרון, זה לא חנקיית. עכשיו, זאת אומרת ש... מה? מה מביאים? השאלה ככה, מה הרבנים רוצים, מה הדיינים רוצים לדעת? האם הם רוצים לדעת מה קרה, או הם רוצים לקבוע מציאות? בקידושין, למשל, שבלי העדים אין קידושין, אפילו אם היו שם 1,000 אנשים, אבל אין קידושין, אז ודאי שזה לא יועיל. אבל במקום שזה דיני ממונות, רוצים לדעת מה קרה, דיני נזיקין, אז לוקחים אישה. טוב?
אז גם כאן
מה זה? או למשל בדיני עגונה, עגונה, כן? אומרים בעלך מת, כן? איך את יודעת? יש אישה שראתה, מקבלים. זאת אומרת, מקבלים את העדות של מי שפסול לעדות. אגב, גם משה ואהרון פסולים לעדות. הם אחים, נכון? באים משה ואהרון להעיד לפני בדין, אומר להם בדין, סליחה, אתם אחים, לא יכולים להעיד. נכון? עכשיו, אותו דבר לגבי קידושים. יש דבר מאוד מעניין. מי מקדש? למה? למה זה?
לא,
הוא, כן, מי מקדש? למה? אני שואל, לא, הוא לא עד שם. הרי ברור שצריך את הסכמתה. הרי בלי הסכמה שלו ושלה אין קידושים. אז למה זה הוא שמקדש? למה הוא קונה ולא היא קונה? אני שואל למה? וזה הוא פשוט מאוד. הרי הוא צריך לחזר אחריה. זה לא מכבודה שהיא תבוא אליו. כלומר, המעשה צריך לבטא את מערכת היחסים הנכונה. מערכת היחסים הנכונה היא שהוא צריך לחשוף, לכן מתקדשת בכסף. לא, זה לא שוויון. זה ממש לא שוויון. זה שונות. זאת אומרת, הוא איבד משהו, שילך לחפש את אבידתו. זה מה שהגמרא אומרת. בעל אבידה מחזר אחרי אבידתו. נגיד ככה, הוא איבד יותר, כי הוא גורש. כן, אגב, זה גם במסורת הנימוסין ההיסטורית, כן, תמיד, שהחיזור תמיד הוא מצד האיש. כן, ולישך תשוקתך, והוא ימשול בך. למה, מה אומר רש"י? מה זה ימשול בך? שהיא בושה לתבוע אותו. כן, זאת אומרת, זה מצב של ביישנות. אז להכריח אותה להיות זו המקדשת, זה בעצם ביזיון. אנחנו נבזה אותה בזה שאנחנו נדרוש ממנה להיות הפועלת. אבל זה אומר שכיוון שהוא זה שעשה את הקידושין, אז הוא זה שעושה את הגירושין. ברור? עכשיו, זה עוד פעם...
היום אישה תרגיש, היום הרבה נשים ירגישו אחרת. שזה ביזיון עבורם שהן לא יכולות להתקדש. בדיוק, שהן נלקחות.
עד רבה, איזה אישה לא רוצה להילקח? לא, לא, אז לכן יש לנו אפשרות שנעשות את ההפך. הגמרא אומרת באישה חשובה היא נותנת את הקידושין. כן, מה?
שהוא נהנה ממתנה שלה.
לא,
היא מתקדשת.
עכשיו, באיש חשוב, סליחה, באיש חשוב היא נותנת את הקידושין. למה? כי לא, כי היא קיבלה. הרי אדם חשוב לא מקבל מתנות, נכון? אתה נתת לאדם חשוב מתנה, אתה אומר, אני קיבלתי מזה משהו, מזה שנתתי לו. ולכן, לא, זה גמרא מפורשת, במסכת קידושין.
היא יכולה לעשות את מעשה הקידושין.
נכון, והיא מתקדשת. רק שאני אסביר. רגע, אני יכול לגמור את המשפט. היא מתקדשת בזה שבהנאה שהיא מקבלת מזה שהוא מקבל. זאת אומרת, היא קיבלה. אז היא הייתה מוכנה לשלם על זה שווה פרוטה. יש אדם ש... כמה אתה... ודאי, ודאי, אבל במעשה זה יכול להיות בדיוק הפוך. זאת אומרת שאני מוכן לשלם הרבה כדי שנשיא ארצות הברית יקבל ממני מתנה, נכון? נתתי לו משהו ששווה 100 שקל, שילמתי 1,000 שקל כדי שהוא יסכים לקבל, נכון? זאת אומרת, ואם הוא הסכים לקבל בלי שישלם 1,000 שקל, אז כאילו נתן לי. ולכן נתנה היא, בהאי הנאה דקה מקבל מיניה, מתקדשה. זאת אומרת, היא מתקדשת בהנאה שמקבלת. אגב, אותו דבר, אם צחוק לפני, זאת אומרת, אם הוא יגיד איזה בדיחה, שאנשים יגידו בשביל בדיחה כזאת, אנחנו מוכנים לשלם הרבה, הוא סטנדאפיסט. כן? אז היא מתקדשת בבדיחה שלו. זה גם שם. טוב, אני אומר, עכשיו מה אני רוצה לומר? שיש הבחנה פה בין מהות ההלכה לבין מציאות ההלכה. אותו דבר גם בגירושין אגב. אמנם היא לא יכולה לגרש והוא יכול לגרשה. והיום זה בדיוק הפוך. בבתי דינים. נכון?
אני לא אבל אני לא מבין.
מה?
אבל זה בדיוק מה שאנחנו לא מבין. זה מה שאנחנו לא מבין.
למה?
מתי? רגע, שנייה. רציתי גם לגלל באמצע משפט. מה? לא, אני לא מבין. אני לא מבין דבר פשוט. היום הרי רוצים לשנות.
לא.
רוצים לשנות. עכשיו היו פעם רק האיש היה מגרש, עכשיו צריך בהסכמתה. בסדר?
נו.
זה הלמייסה של ההלכה.
הלמייסה הזה יוצר עוד מציאות.
רגע.
שהיא המגרשת. זה בעצם מה שקורה במציאות.
זה לא נכון.
בסוף הוא יכול, לתוך העניין, הוא יכול להחתים מהרבנים ולשאת אישה, והיא לא יכולה.
היו שינויים.
ואז אפשר גם לעשות הפקעת קידושין. ואז יחפשו. לא, לא.
אי אפשר.
אני בעצמי הייתי עד בנושא הזה אצל הרב הראשי לירושלים, אצל הרב שלמה עמר. בסדר? על מקרה של סירוב גט. ואז חיפשנו, הוא הזמין אותי, כי אני הייתי הרב שעשה את הקידושין. וחיפשנו דרך להוכיח שהבן אדם הזה בעצם הקידושין שלו היו פסולים. כן. חיפשנו דרך. ואני לא יודע בדיוק איפה זה מגיע, אני חושב שבסוף זה יצא שפסלו לו את הקידושין. לא, כי הוא הביא לי שני עדים שהתברר לא, התברר שאחד מהם היה מחלל שבת בפרהסיה וחי עם בנות וכו' וכו'. והוא סיפר שהוא דתי. אז
זה פחות
לא צריך גט.
אבל נגיד אם לא, אם החיים לשלום על 120, אז הם לא התחתנו את כדת וכדים בגלל שהיה.
נכון, נכון. נכון, לא נורא. לא נורא, זה בסדר. זה בסדר. הילדים קשרים, אין פה ממזרות.
זהו, הילדים קשרים.
הכל בסדר גם. לא, זה לא קידוש שביעי.
זה אומר שלחבט אחרי קשרות הילדים זה...
כן, 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 זה מאוד משמעותי.
זה לא.
מה?
פשוט לא עושים את זה. משהו שהוא מאוד...
לא, כי זה גם קיצוני.
זה הרב
אמר עשה את זה כי...
זה לא נכון, רק הרב אמר עושה את זה כי הוא...
לא, זה היה מקרה מאוד קיצוני.
אז הוא מצא איזה פתח. אפילו הרב עובדיה לא מצא לעשות את זה. אפילו הרב עובדיה.
מה?
הפקעת קידושין לא עשה אף פעם. הוא לא רצה.
נו, אז מה?
זה הזמן.
בסדר, מה שאני
מזכיר... זה נפוץ, מה?
בסדר, זה לא נפוץ. מה שאני רוצה לומר...
מתי זה משתנה? מתי זה משתנה? אז שישתנה הכל, אז שאישה תגרש את בעלה, לפי דבריך.
תראה, אם אנחנו נקים סנדרין ונחליט את זה, בבקשה.
בלי סנדרין.
בלי סנדרין אתה לא יכול.
למה לא? הנה, אתה אמרת, למה זה אישה מגרשת את בעלה? ככה אתה אומר.
כן, למעשה זה מה שקורה. במציאות זה מה שקורה.
אז למה שאישה לא תגרש לגמרי את בעלה?
זה לא משנה. מה, בגלל האקט הפורמלי? זה בכלל לא משנה. במציאות היום, לפי החלטה של בתי דין.
אני לא מבין מה זה המשפט הזה. במציאות היום אישה לא מגרשת בעלה.
ועוד איך שהיא מגרשת.
לא.
היא פותחת תיק ועל המקום.
לא.
אני אומר לך שברגע שאישה החליטה להתגרש...
ממש לא.
ממש לא.
כן, אבל הוא ייתן.
היא פותחת תיק ומה? וסובלת עכשיו 5 שנים.
לא, בסוף הוא ייתן. בסוף הוא ייתן. בסוף הוא ייתן.
בסדר, בלי כסף, בלי כלום. והתוותר על הכל, והתוציא גם את הפיג'מה שלה, את השיר. אבל להגיד בזה שהיא מגרשת את בעלה, זה לא...
אני אומר שאני מעשה זה ככה.
זה לא ככה.
מה שאני רוצה לומר, זה לא משנה אגב, עד איזה רזולוציה זה מגיע. מה שאני רוצה לומר, שיש הבחנה מאוד ברורה בין הלכה לבין הלכה למעשה. למשל, היום הכתובה היא חסרת משמעות. למשל.
אבל אם זה ככה, שאין נפקא מינה, ועכשיו הלמעשה הוא שונה מההלכה, אז בוא נשמע הכל.
אז תקים סנהדרין.
אבל ההוכחה על מה שאתם אומרים.
שמה? מה הבעיה?
אם הכל השתנה, אז בוא נשנה. אז בוא נשנה עוד. כן? המשפט הוא שההלכה בנויה מהלכה למעשה, וההלכה, המעשה הוא סותר את ההלכה.
זה נכון, זה נכון. אני חושב שזה נכון.
אני לא אוהב את המשפט.
אבל אני דווקא מת עליו. עכשיו, למשל, כן. כן. אגב, אתה יודע לגבי דיני ירושה. לגבי דיני ירושה, הרי אישה לא יורשת, נכון? אם כי כבר בימי חז"ל התברר שאם אין להם מזונות, הן לא נשואות, אז לפעמים הן יורשות יותר מאשר הזכר. נכון? מה? הלכה למעשה היום משנים את הכל. מה עושים? אומרים, תראו, על 1,000 שקל תחלקו לפי דין תורה, כל השאר תעשו מה שאתם רוצים. נכון?
אז בוא נשנה הכל.
מה אנחנו, מה
אז בוא נשנה. הפמיניסטיות שאומרות, אנחנו רוצים לרקוד עם ספר טוב.
לא,
רגע, אבל זה... הרי ההלכה היא סותרת את המעשה.
לא, זה משהו אחר. רגע, רגע, רגע. רגע, אני רוצה להסביר. יש הבחנה, יש הבחנה בין מהות לבין הקיום. עכשיו, המהות היא כן משמעותית. למשל, זה, למעשה אף פעם לא יסכלו מחלל שבת. נכון? אבל חשוב שבבית הדין תהיה בית סקילה עם אבנים מוכנות. נכון? למרות שאתה לא מתכוון אף פעם להשתמש בזה. כי ההלכה למעשה אין שום אפשרות לסכול מישהו. מה? זה לא יקרה אף פעם. זה לא יקרה. כי ההלכה חסמה את עצמה מכל צד באופן שאין לה שום אפשרות לבצע את איומיה. זאת אומרת שהיהדות עשתה לעצמה שירות רע פעמיים. א', היא ברברית, היא ברברית, כי היא סוכלת. ב', היא אפילו לא מממשת את האיומים שלה. אם כבר, אז תסכול. נכון? אלא מה רוצים להגיד לך? דע לך שחילול שבת זה דבר חמור מאוד, חייבים על זה סקילה. למעשה לא נעשה את זה אף פעם. אבל צריך לדעת שבאופן יקרה נזכר. אז לכן צריך שיהיה ביטוי הלכתי. נכון. אז צריך שהביטוי ההלכתי, הקובע שהוא המגרש ולא היא, יישאר בתחום מסוים. למהלכה למעשה זה יצומצם מאוד. זה אף פעם לא יהיה שוויוני. אלא אם כן תקין סנהדרין. אני לא נגד הקמת סנהדרין. נכון. ולכן היא אומרת, זה צריך לדעת שגוי אסור להציל. צריך לדעת את זה. עכשיו, בוא נציל אותו. כן? חלל שבת עליו. עכשיו,
רגע, אבל מה גורם לשינוי? כשאתה אומר חלל שבת עליו, והלכה אומרת, כי יש דרכי שלום.
אז התבונה המעשית, זה כמו שמשל הרב קוק במכתבו לאגודת בצלאל, לאומנות. אז הוא אומר להם, שמה, למה הוא כתב להם מכתב בכלל? הוא רב, מה לא הוא לבצלאל? הוא אומר, כאלו היה רעי הלכתית. הוא רצה שהם לא יעברו על הלכה. מה הלכה? אסור לעשות פסל של אדם. אם לא תעשו פסל של אדם, אתם בסדר. עכשיו, ואז שם הוא נותן להם הקדמה, עמוד שלם, להסביר להם את המאבק בין האלילות לאמונת הייחוד וכו', ושבסוף ניצחנו. ואחרי מאבק של אלפי שנים, השארנו משהו כזכר לתפארת של הניצחון שלנו, שלא עושים פרצוף אדם שלם. אם כל דרכי התבונה המעשית של אפשרות לשתף מי שאינו בן ברית בדבר הזה, שהוא יגמור לעשות את הצ'ופצ'יק של האף, של הפסל. בסדר? אבל כל זה, כל המכתב הארוך זה בשביל להגיד להם את זה בסוף. זאת אומרת, חשוב שאני אשאיר לך משהו נגד הפגניות. הפגניות אומרת לעשות פרצוף אדם שלם, את זה אני אומר לא. למה? ככה, כי אני ניצחתי. אז זה הכוונה, שתמיד צריך להשאיר משהו. והמשהו הזה הוא משמעותי. אגב, זה לפי זה גם השלכות הלכתיות. למשל, אישה רוצה להניח תפילין, יכולה או לא? טוב, יש דעות שלא, אבל הלכה למעשה היא שכן. יש תשובה של רבי משה פיינשטיין על זה. הוא אומר, למה? הוא אומר, מתי מותר לה? אם היא עושה את זה מתוך יראת שמיים. אם זה בתור התרסה, אסור. אומרים שבנות רשי היא מחוץ לדין, אני חיפשתי... יש אפילו מקורות שמשמע מהם שלו, אבל לא משנה. מיכל בת שאולה הייתה מיכל, כן. זאת אומרת, מיכל בת שאולה הייתה מיכל תפילין. זאת אומרת, הנחת תפילין זה מעשה של קדושה, טהרה, חסידות. אז למה עושים מזה בלגן בכותל? כי הם עושות דווקא. זאת אומרת, אז למה ההתנגדות הזאת? מה אכפת לך? כדי להשאיר את ההבחנה. כי אם אתה תבטל את ההבחנה בין איש לאישה, אתה תזיק גם לנשיות, גם לגבריות. ברור? אתה תיצור חברה שבה אין יותר איש ואישה, ולכן בלי גם אין יהודי ולא יווני. ברור. אז זה ההבחנה. עכשיו, ויש לזה הרבה מאוד השלכות. למשל, האם אישה יכולה לקרוא בתורה, לעלות לתורה, מה הלכה? מותר ולמעשה אסור. בדיוק הפוך, נכון?
זה לא משרת את המהלך.
לא, זה בדיוק משרת את המהלך. זה בדיוק משרת את המהלך.
בדיוק הפוך.
לא, אני אסביר לך. יש לי חבר שלי שאל את הרב מרדכי אליהו, האם מותר לאישה לעלות לתורה? הוא אמר, לא, זה לא משהו ענה. הוא אמר, לא בגלל הרפורמים. רפורמי שאל אותי, למה אתם לא מעלים אישה לתורה? אמרתי, בגללכם. אז הוא אומר, וואי, אני חשבתי שאנחנו מעלים אישה לתורה בגללכם. נכון, זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה פה להעלות. אישה יכולה לעלות לתורה. אז למה לא להעלות? בגלל שיש היום מגמות פמיניסטיות. ברגע שזה ייגמר, נעלה נשים לתורה. אני חותם לך. כן. אני, למשל, הרב אמנואל שושנה סיפר שבאלג'יריה, הרב אמנואל שושנה סיפר שבאלג'יריה, היו מעלים בנות קטנות להפטרה. שאלו אותו, מה זה לא בגלל השפעה הצרפתית? אמרו, לא, זה הלכה. נכון? היום לא היית עושה דבר כזה. מה? לא, 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 השרידי יש. ילדה קטנה. כן, אגב, היום איזה דיין אשכנזי התארח אצל בבא סאלי במרוקו, ובבא סאלי ביקש מהבת שלו, שהייתה ילדה קטנה, תשאירי לו פיוט, והוא הזדעזע. טוב. כן, בסדר. עכשיו, בואו נגיע לנושא חשוב. לימוד תורה. לימוד תורה, יש איזה מיתוס. יש איזה מיתוס שמתהלך, והוא שאסור לנשים ללמוד תורה. נכון? יש מיתוס כזה. אבל זה פשוט לא נכון, זה שקר גס. זה לא כתוב בשום מקום. לא, זה לא כתוב בשום מקום, פשוט. תחפשו, תראו לי מקום שבו אומר אסור לאישה ללמוד תורה. אסור ללמד, אבל ללמוד. כתוב שאסור. נכון? מעולם לא מצאנו שמנעו נשים מללמוד.
למה
אסור ללמד? אז הרמב״ם אומר, אסור ללמד אישה תורה שבעל פה, לפי שרוב הנשים אין דעתן מכוונת, והן מוציאות את הדברים האלה לדברי הווי. הרב הנקין, זכרונו לברכה, אביו של הרב הנקין דפו, כתב בשו"ת, הוא אמר, אם מדובר על הרוב, סימן שהמיעוט כן בסדר. אז רוב ומיעוט זה דברים שמשתנים. והיום הרוב הפוך. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה אומר כל הנשים, היינו אומרים, טוב, כל הנשים, אז אין מה לעשות. אבל אם כתוב רוב, אז זה סימן שרוב ומיעוט זה דבר שמשתנה מדור לדור. ולכן אין שום איסור היום, לדעתי, ללמד לאישה גמרא, או ללמד אישה כל דבר, מותר.
אבל איך אפשר, אז לוקחים את הרב הנקין,
ואני חושב שהוא, כשזה נוח, כן, נכון? לא, כשאני חושב שהוא צודק.
לא, אתה חושב שהוא צודק, שלא גם הרב הנקין, הרפורמים לוקחים את זה,
פמיניסטיות
לוקחות את זה.
סליחה, 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 סליחה.
אני לא, אני...
רגע, האם הלכה
כזאת שזה לפי מישהו?
רגע, אם הלכה, מה שעושה הלכה לרפורמית או לא רפורמית, זה לא אם היא לכולה או לחומרה.
לא לכולה וכוונה.
אלא אם היא אמת או לא.
אבל מאיפה העלו באהוב את הרב הנקין?
אני מעלה.
אז ומה עם גדולי ישראל, מה עם גדולי הדור?
גם הרב סולובייצ'יק חשב ככה.
הרב סולובייצ'יק אומר גם לא צריך ללכת עם כיסוי ראש.
נכון, הוא צודק.
הכל צודק.
לא, שהיא לא צריכה, לאישה לא ללכת עם כיסוי ראש, הוא לא צודק, בסדר, אז מה?
אז הוא לא צודק.
רגע, אני לא ממש, אני רוצה להגיד משהו, למה אתה תוקף אותי?
לא, כי זה...
אתה תוקף אותי בגלל שיש לי דעה אחרת משלך? נו, באמת, מותר לי לחשוב לא כמוך.
זה דדי עכשיו, בסדר. לא. לא מבין, באמת את הדבר
סליחה,
הפשוט הזה.
כי אני אצלך משהו, כשרב אומר את דעתו, הוא אסור לו לחשוב, לא לומר את דעתו בגלל שיש מישהו אחר שחושב אחרת, יהיה גדול ממנו. בסדר? עכשיו, אם זו דעתי, אז אני מחויב לומר אותה.
אין בעיה. בפסיקת הלכה ככה?
כן, בוודאי.
בפסיקת הלכה לרבים?
בוודאי. אני חייב יותר מזה.
אני לא מכיר דבר
כזה. אז אתה לא מכיר, אבל יש היום המצאה שהמציאו שההלכה כגדול הדור. מכיר את זה?
כגדולים זה ודאי.
לא, לא, לא. יש, תסתכל, יש בתחומים, יש מאמר, יש מאמר של הרב שרמן שרצה להגיד כמוך, והרב דייחובסקי שם מביא איזה 20 עמודים כדי להראות שזה כל מה שהוא אומר לא נכון בנושא הזה. אין דבר כזה הלכה כגדול הדור. אין. עכשיו, יותר מזה, זה אפילו רפורמה לדעתי להגיד את זה. יש, הרב מרדכי אליהו פעם היה אצלי, בבית הכנסת. ישב לידי. היה קידוש. כולם ניגשו אליו לשאול אותו שאלות בהלכה. כל שאלה ששאלו אותו, אומר, מה דעתך? ואז הוא אמר, פה הלכה כמו. בסדר? מה, זה ככה, מה אני יכול לעשות? זה הלכה. לא, זה הלכה. הלכה שהלכה כמרא דאתרא. מה, אני צריך להמציא פה דברים?
הרב, אני רוצה לשאול רגע על העיקרון.
כן.
זאת אומרת, בעצם לפי מה שהרב אומר...
אין שום איסור לאישה ללמוד תורה.
זה לא חידוש. אבל אני שואלת רגע על אותם הצדדים של הלמעשה. מה המשמעות של להגיד, אנחנו לא נעשה את זה כי זה רפורמה?
יש לפעמים, יש בהלכה טריק כזה, שהרבה פעמים אוסרים דבר שכולם יודעים שהוא מותר, רק בגלל שיש מישהו שמעצבן אותנו. יש דבר כזה. למשל כתוב בגמרא, שכשרב הגיע למקום בבבל הנקרא תתלפוש. הוא שמע שאישה אומרת לחברתה, כמה חלב לשים בעוף? כן? הוא שמע את זה, אמר אסור לאכול כחל. מה זה כחל? עטינים של פרה. עטינים של פרה שזה הם טעם של בשר, ובשר בחלב, וכיוון שהוא ראה שהם טועים בזה, הוא אמר כל דבר שיש לו טעם של בשר בחלב אסור, למרות שלפי ההלכה מותר. בסדר? אז יש דבר כזה שגוזרים גזרות.
אבל פה בעצם יש תהליך שאנחנו רואים. אנחנו רואים, יש איזושהי, לדעתי, התעוררות לדבר מסוים. אנחנו רואים, אנחנו לא נתיר אותו בגלל שהרפורמים הלכו בה.
כן, בדווקא, כן.
אנחנו נקום את הפשטוש של הזהות.
המטרה שלנו זה פשטוש הזהות. אבל אני אומרת, כשאת רואה היום סיטואציות שאת אומר, זה אז, לא, את נשים שלומדות, נשים שלומדות לתמיכה לרבנות, כן? לתמיכה לרבנות. לא יראות שמיים והכוונות טובות, באמת, כן? לא יודעת, אני מרגישה שהמקום הזה שאומר אנחנו אלה שנגיד מתנועות חסודות ויראות שמיים. כאילו, מותר, אסור.
למה לא? לפסוק או לא לפסוק זה שאלה נוספת, לא?
מה הבעיה לפסוק?
אני רוצה לחזק את הדברים של הרב בזה שאני שמעתי פעם שם הרב ליכטנשטיין שהוא אמר ש...
הרב ליכטנשטיין לא...
הדבר שאני מקפיד עליו, על הרפורמים, זה שהם הפכו אותנו לאורתודוקסים. זאת אומרת,
יש, בדי, בדי, יש מזה משהו.
זה מה ש...
כן,
אבל אני שואלת, איך זה מתיישב, איך מכירים לפי זה דברים למעשה? אני לא...
לפעמים ככה, לפעמים ככה. זאת אומרת, לא באמת. מה? לא, לפעמים יש גם שיקול, יש להלכות שנקבעות על פי שיקול דעת. למשל, כל הסיפור הזה של ריקוד עם ספר תורה, כן? אם אנחנו מדברים מצד ההלכה נטו, אין בזה בעיה. כן? אני בבית כנסת שלי, למשל, לא מתיר את זה.
למה?
למה? בגלל שאני אנטי-פמיניסט. אבל זה סובייקטיבי לחלוטין. הרב של כפר עציון, הרב וייטמן, הוא דווקא איתי, הוא כתב קונטרס שלם על זה. למה זה בסדר? כן, הוא שלח לי את הקונטרס. כן? ואמרתי לו, אני לא מסכים איתך. שאל אותי למה? אמרתי לו, בגלל זה. כן, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הלאה, יש הבדל.
אבל איך אפשר לקבל את זה? זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני לא יכולה לקרוא עם ספר תורה כי הרב חושב נגד פמיניזם?
כן, כן, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. השאלה מה המגמות שיש? לא, זה עניין. לא לקחת את זה קשה, בבקשה. זה עניין של מגמות. אז עכשיו, לפעמים, היחיד יכול לסבול, למרות שכוונתו טובה וכו' וכו', מפני טובת הכלל. אם טובת הכלל היא שלא ייתנו לנשים לתרקוד עם ספר תורה, אז גם אותה אישה שהיה ראוי שתרקוד עם ספר תורה, אז אנחנו לא ניתן לה. זה הכל. אבל זה דבר שכיוון שהוא באמת נתון לשיעורים, יכול להשתנות מדור לדור. יכול להיות שבדור אחר, כן יהיה הדבר הזה. כן?
אז רק בדבר
שמבחינת
עיקר הדין, אז מותר.
נכון.
רק הוא יכול להשתנות.
לא, יש גם דינים שיכולים להשתנות. אבל זה בשביל זה צריך סנהדרין. יש דברים שצריך סנהדרין כדי לשנות אותם, ולפעמים תקנות שצריך לבטל אותם, זה לא פשוט לבטל תקנות וכדומה. למשל, כשרוצים לבטל תקנה, אז עושים כל מיני דברים, כל מיני טריקים להגיד, אם הוא היה יודע, אז הוא לא היה... כן, אז במקרה כזה, זה לא הייתה כוונתו. למשל, חרם דרבנו גרשום. יש גם מקומות שאנחנו מתירים חרם דרבנו גרשום, כי אנחנו אומרים, רבנו גרשום לא התכוון להכליל את זה. כן? במקרים חריגים, למשל, מילתא דלשכיחא, לא גזור ברבנן וכדומה. אז מוצאים טריקים. למשל, איך משנים הלכות? לא, יש, אבל זה נושא לשיעור בפני עצמו. איך משנים הלכות?
לא, זה שאלה של
כאישה.
נשים יש להם יכולת
פסיקה? האם אישה יכולה באיסור ויתר? אני לא רואה סיבה שלא. אני לא רואה סיבה שלא. לגבי דיינות, זה כבר משהו אחר. כן, דיינות זה לא. מה? יש חזל דרשו, מפורש שלא. למרות שבבוררות כן. היום, למשל, זה מאוד מעניין. לפי פסק של בגט, אסור לבתי דינים רבניים, שמטעם המדינה, לפעול כבורר. לכן, זה שלפני כן פנו אליהם כבוררים, עכשיו הורידו את זה מהם, וזה גרם לפריחה של בתי דינים שהם לא מטעם המדינה, כגון ארץ חמדה וכדומה, שהם דנים על פי חוק הבוררות, והם לא דיינים של המדינה. כן, ושם אפשר גם אישה לשים. כן, בעיקר הדין, אפשר גם שאישה תהיה הבוררת, כי ברגע שאני מסכים שאישה תדון אותי, אין פה בעיה. כן? עכשיו יכולה להיות הסכמה כללית, אם יש הסכמת הציבור להיות נידון על ידי אישה, אז זה משנה את הדין. אז גם היא תוכל להיות דיינת. כן, הדיינת. כן,
זה...
כי זה שררה. כי זה שררה. שום תשים עליך מלך. מלך ולא מלכה. אבל חז"ל דווקא... למה לא? אבל הבעיה היא כזאת. יש טענה היום לקצת מוזר משקה, הלכה נשית. שאם נשים היו פוסקות, אז התלמוד היה נראה אחרת. זה צחוק מעבודה. הרי התלמוד לא מתכוון, וכי בגלל שיש חכם שהיה ג'ינג'י, אז כי הפסיקה שלו היא ג'ינג'י, זה לא קשור לעניין. כן. אבל זה נכון שאני... ואני חושב שתמיד עשו את זה גם. כן. למה לא? הרי זה אפילו לא שינוי מציאות. כשאני צריך לקבוע שדבר הוא קשר או טרף, אני לא ממציא מציאות, אני מגלה מציאות. לעומת זה, חלות קידושין, אז זה כן, זה חלות, זה יצירת מציאות, זה משהו אחר, זה שינוי מעמד. עכשיו, עוד שאלה...
והלכות המתחדשות?
אז מה זה הלכה מתחדשת? הלכה מתחדשת זה על פי... אני הבנתי. מה זה הלכה מתחדשת? הלכה מתחדשת זה סברות על יסוד הסוגיות הידועות כבר. אז למה שהיא לא תגיד את דעתה? רגע, ואם בענייני חשמל יש איזה רב שרוצה להבין יותר טוב מה זה חשמל, אסור לי לפתות למהנדסת חשמל? מותר פה. לא משנה, אבל זה מה שאני מזכה, שאיסור והיתר זה לא יצירת מציאות, זה רק גילוי מציאות. עכשיו אני רוצה לגמור, כי אני צריך פשוט, יש מישהו שמחכה לי בבית עוד מעט ב2:30 ויגיע מחוץ לעיר, אז אני חייב ללכת. אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחרונה. אני מעצבן כל שנה את הצוות של מכון נורא בסוף שנה, כשבברכת הדרך אני תמיד אומר לבנות שהן צריכות לתפוס מקומות, עמדות מפתח בחברה, בפוליטיקה, בתקשורת, באקדמיה ובכלכלה. ואז תמיד יש רבנים שקמים אחריי ומסבירים שבנות צריכות להיות בנות. כן, כן, אבל אני רוצה להסביר את הנקודה הזו של קריירה וכדומה. יש, למשל, אשתי היא דוקטור לביולוגיה. כן? מעבדה, דוקטורט, מאמרים, הרצאות וכו'. היא גם פעילה פוליטית. פעילה פוליטית, עוד מארגלת כנסים, מתקשרת לזה, רבה עם זה וכו'. ומה חשוב לה? הבית. כלומר, השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא איפה הלב נתון. אם הלב נתון למה שמיוחד לאישה באשר היא אישה, דיינו הבית, אז כל השאר הופך להיות היקף. ההיקף יכול להיות רחב מאוד, הוא מממש מאוד. אבל אם זה אומר במקום זה, אז משהו אחר לגמרי. טוב, עד כאן ברעיון. תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה.